יום שלישי, איסור חג. שלום וברכה. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור מעניין שסיפר בשיחה מיוחדת לאמבסדור תורני לפני כמה שנים. הדור מצ'וקווה מספר על איזה מויפס שקרא לו, שקרא איתו בזכות הרב הקדוש משיני ו-50 שנה אחרי הצלקותו. הוא מספר שחצי שנה לפני שהמדינה התייסדה, כבר היה להם מדינה בדרך. זאת אומרת שהאנגלים שירפו קצת מהשמירה, ובמקום זה השלטונות התחילו לקחת בחורים לגיוס לצבא. מספר על עצמו שהוא למד את בסלונים, תלנסי בסולם. אז הוא לא חשש, כי מתחילה דיברו שלא יקחו בחורי ישיבות לצבא. במשך הזמן הם נזקקו כן לעוד ועוד חיילים, להכין ביצורים ועוד. אז החליטו לגייס גם בחורי ישיבה. כמובן הוא אומר שאנחנו השתמטנו בכל מיני דרכים. פעם הוא הלך ברחוב עם שני חברים ליד הישיבה, עצרה ניידת עם חיילים, ביקשו לראות תעודות, כמובן שהיה לנו, אז עצרו אותנו, הובילו אותנו להתגייס. הם הביאו אותנו לאיזו תחנת ריכוז, שהייתה בעצם באיזה בסנדרש, שם התחילו להתנכל לנו. כשנדע זה לראשי ודעה, זה הנשיא בשולם, שאנחנו עצורים, הוא שלח לנו תפילין, אוכל. ניסה לפעול עבורנו בשתדלנות שנשתחרר. לא עלתה בידו. לקחו אותנו למשפט בבניין שלהם שהיה ברחוב יפו. היו שם עוד הרבה אנשים שנתפסו. לגבי בימה ישבו שלושה שופטים. כל פעם הכניסו כמה אנשים ביחד. כשקראו את השם שלי, אלברשטם נפתולי, נעמדתי. ואז השופט שישב באמצע, אמר, את המשוגע הזה אתם הבאתם לכאן? מיד נתן לי צו שחרור. ואז הוא גם אמר לשתי הבחורים שהיו איתי, אתם בטח משגיחים עליו, שיהיה לך הביתה, תלכו גם אתם, נתן גם להם שטר שחרור. כמובן הוא אומר ששמחנו מאוד, חזרנו לישיבה, לא ידענו מה קרה שם, למה השופט ככה אמר. הוא המשיך לספר שעברו כמה שנים, כמעט שכחתי מהסיפור. יום אחד אני צועד ברחוב, אני רואה את אותו שופט ברחוב גם כן, צועד. יד ניגשתי אליו, אמרתי לו, קוראים לי נפתלי אלברשטם, עשית לי טובה בזמן, אני רוצה לדעת את השם שלך, להחזיר לך טובה. אז הוא אמר בגאווה, אתה תעשה לי טובה, איזה טובה אתה יכול לעשות לי? אז ראיתי במה מדובר, אמרתי לו, שכיוון שעשה לי טובה, הרי יהודי צריך להכיר טובה. אמר לו השופט, מה אתה יודע בהכרת הטוב? אני אספר לך מה זה הכרת הטוב. הוא סיפר לו שאבא שלו היה גר במונטאץ'. כבר אז הוא היה הציוני בהשקפה שלו. עלה לארץ ישראל אחרי זה. לפני שהוא נפטר, הוא אמר לי, שמואל, אדם לא מוריש שקר לילדים שלו. צריך לספר לך איזה מייפה שהיה אצלי. כבר שיהיה לך שכל ותדע איך להתנהג עם זה. כל השפעם הגיע הרב הקדוש מצ'יני ולמונקש לביקור. כמובן שכולם היו, כל אנשי הלכו אליו עם פתקאות והזכרות. אני ממשיך למספר לו, אבא, הייתי רחוק מחסידות בכלל, משיני ובפרט. לא עלה על דעתי ללכת אליו בכלל. אבל היו חברים שהפצירו בי, שכיוון שבא לפה הבן של הרב מצאנז, למה לא תלך? טוב, החלטתי ללכת, אמרו שנותנים גבית לי, כותבים, בבקשה, אמרתי, ברוך השם, לא חסר לי כלום. אבל בסוף כן רשמתי תגידי עם השם שלי, בצירוף פידיון שני ריינוש, ונכנסתי אליו, נכנסתי לקודש פנימה. ואז הוא שאל אותי, הרב הקדוש משיני, ומה אני רוצה? אמרתי לו, אין לי בקשה. רק אמרו לי, שיש צדיק בעיר, הוא צריך להיכנס. טוב, אז הוא יחל לי מברכות קודשו. לימים הגיע שמוע למונקד שהוא נפטר, העיר הייתה כמרקחה, היו באבל כבד. רבים מתושבי העיר היו חסידי שיני וצאנז. אחרי כמה חודשים, חלמתי בלילה שאני רואה אותו. הוא אומר לי, הרי אתה הנית אותי בחיי, אני רוצה להקריא לך טובה. תדע לך שהתפילין שלך, של רש"י ורבנותם פסולות. קמתי בבוקר, החלטתי שזה דברי חלומות. לא התכוונתי להתייחס לזה. באתי לבסמדר, סיפרתי את זה לנוכחים שם, שהשני ורוב בא אליי בחלום ואמר לי ככה. אמרו לי, הכרת אותו? ככה הוא הנראה? אמרתי להם, כן. אז מה אכפת לך לבדוק את התפילין? אז חשבתי בלב, אני הרי מכיר את החסידים, הם הפסילו את התפילין שלי כדי שהדברים של הרבי שלהם יתקיימו. אבל בכל זאת ניכר במוחי, אולי יש ממש בדבריו. הלכתי לספר שמתגורר בקצה העיר, נתתי לו תפילין של רשי לבדיקה, הוא מצא שזה השם שמו אב שם פסול גמור. סיפרתי לו עם החלום, אז אמר לי מיד, תביא את התפילין של רבינו תם. לא שמחתי עליו, הלכתי לסופר אחר, וגם הוא מצא שם פסולים. סיים השופט, אתה רואה מה זה הכרת הטוב? מה אתה יודע בהכרת הטוב? כיוון ששמעתי את השם אלברשטם, אז נזכרתי בסיפור הזה, לכן שחררתי אותך. אנחנו ממשיכים עניין הדיון מאיסור חג. מה זה איסור חג? מה פירוש המושג מנהגי היום? אז היום שלאחר איסור חג, לאחר סליחה, לאחר שמחת תורה נקרא איסור חג. על שם הפוסוק בתהילים איסור חג באבוי סימת קרנס מזבח, וכמו שדרשו בגמורה, כל העושה איסור לחג בחילה ושסיה מעלה לבו כוסו, כאילו בונו מזבח ויקריבו לו קורבן. מה שמסביר שהמילים איסור ואיסור, המשמעות שלהם זה חיבור בקשירה, באגודה אחת. והמילה באבויסים רומזת לבהמות אבות ושמנות. מה הכוונה? הכוונת הגמור שהאוגדת היום של מוכרת החג היא חג עצמו, כך שהוא מרבה אכילה ושתייה כדרך שמרגבים בחג, נחשב לו כמתנדומים בקרנות המזבח. אכן יש אומרים שמלבד המנהג להרבות באכילה ושתייה שהרמו הביא אותו, יש מצווה גם לאכול בשר ביום הזה. מה עושים בארבעת המינים אחרי החג? אז כתוב הגמור שתשמישי מצווה נזרקים, תשמישי קדושה נגנזים. מה זה תשמישי מצווה? תוצאה לולב, שופר וציצית, זאת אומרת שמותר להשליך את הסכך. לכן את ארבעה המינים, ערבות וכו'. ואין חובה לגנוז אותם. וגם לא להשליך אותם להשפע או למקום בזו אחר. גם לא לדרוך עליהם. ואם לא זרקו בידיים להשפע, אלא על ידי גוי וחברים, אז אין חובה להוציא אותם מההשפעה. אבל יש מהדרים שלא להשליך בכלל תשמישי מצווה, אלא לגנוז אותם. והמחמיר, תראו אלו בברוכה. יש נוהגים לשמור את הערבות של ארבעה מינים ושל הישן הרבה, עד לפסח, ועד להשיג בין תתנור לאפיית מצות. מצווה גורס מצווה. השתמש בזה לעוד מצווה. יש נהגו לשרוף בהם את החמץ, זה שכתב שאי אפשר לשמור קרוע, עדיף לשרוף מיד אחרי סוכות. יש נוהגים להניח את זה על גג של ארון קודש בית הכנסת, וחלקו הפוסקים ראוי לעשות ככה. ואנחנו ממשיכים רבותיים יהלומים מגדולי ישראל, הגאון המקובל רבי יעקב עדס, גולל סיפור מדהים, שהוא שמע מסבא שלו, הגאון רב דב כהן. זה התפרסם, הוגש ונערך על ידי הרב יוסף חיים הרב ציון, התפרסם ב-JDN. מאמר ארוך, נראה את חלקו. בשנת תשנ"ד הוא מספר, ליל שבת, שעה מאוחרת, יושב בית הכנסת עם הסבא, הגאון הצדיק, רב דב כהן. נפטר כמה שנים אחרי זה, בתשס"ה, היה מעל 90 שנה. ישוב, הוא אומר, ישבנו כמה שעות ביחידות, דיברנו רוב הזמן דברי תורה, התגלגלנו קצת לספורי צדיקים, הנושא העיקרי היה שקידת התורה ודבקות המחשבה בהשם לספורך ובתורה הקדושה בלי הפסקה. כיוון שהסבא היה גר בשכנות קרובה מחזון יחזקאל, יחזקאל אברמסקי, עניין ליד, בא לו איתו קשר, סיפרתי לו שהוא קרא כתוב על החזון יחזקאל, שהוא עיד על עצמו בזקנותו, שמגיל 20 ועד עכשיו הוא לא הפסיק רגע בלימוד תורה, וגם כשהוא אוכל או הולך, שעסוק באיזה עניין של ציבור, כאילו יוצא בזה, תמיד המוח שלו שקוע היטב בדברי תורה. אמר שגם לפני גיל 20 הוא השתדל, אבל אז הוא לא יכול להגיד בבירור בוודאות, לא יצא מהכלל. אולי שכח על איזה זמן, אבל בגיל 20 והלאה, ודאי, ודאי אצלו שזה תמיד היה כך. אז הסבא מאוד התרגש מהדרגה העצומה הזאת, והוא בכה. כך זה היה אחד מהשני פעמים היחידות שהוא ראה אותו בוכה. אחרי שתיקה ממושכת, הוא אמר, הוא אמר לי, תאמין לי שאני גם כן התאמצתי ומסרתי נפש בחיים הרבה כדי לזכות לזה. ולא עלה בידי, מכל מיני סיבות ומאורות שעברו עליי בחיים מילוצים שונים, ואני מתבונן למה הרב אברמסקי זכה בשלמות, אני לא זכיתי. אני חושב שבגלל שהוא היה יותר קדוש ממני, יצאו לו מהשמיים את המתנה הזאת לזכות לזה, ועל זה בכיתי. הוא אומר, שאלתי אותו בדרך אחרת, מאיפה לך חשבונות שמיים לקנות את הדברים האלה בהבדלים בקדושה? הוא אמר לו, בוא אני אספר לך סיפור ממורי. ממורי הסבא מסלבודקה, הגאון מוסלבי פינקל. הוא אמר שאת החלק העיקרי שלו, הוא לא סיפר זה כמעט מעולם לאדם, כי חזן אומרים שהאדם עומד על דעת רבו רק אחרי 40 שנה, וכבר עברו מאז הרבה יותר מ-40 שנה, ועוד לא גמר להבין את הסיפור. קשה מאוד לספר דבר שלא לגמרי מבינים אותו. ועם כל זה אומר, מתקופה לתקופה הוא הולך מבין יותר ויותר את הסיפור. כבר שנתגלגלנו לנושא, אז הוא יספר אותו. והוא התחיל לספר על הדברים עיקרים מעיקרי תולדות חייו, על ההורים שלו שהיו שניים אליטה. אחרי כמה שנים מהניסויים שהיו להם כבר כמה ילדים, הם עברו מאיזה סיבות לגור בארצות הברית. סבא נולד בארצות הברית. ההורים שלחו את אח המבוגר ממנו לישיבה באמריקה, אבל אמא הלכה להרווינו גדשה באמריקה, התלוננה שהתוצאות לא ברמה שהיא רוצה, שהיא זוכרת מבית ההורים את ההתמכרות לתורה ברמה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת שאת זה אי אפשר בשום אופן להשיג באמריקה, המצב באותם ימים באמריקה מבחינה רוחנית היה מאוד קשה. האפשרות שזה אומר זה או באירופה, כן, אירופה של אז, שלפני מלחמת העולם השנייה, או בארץ ישראל. אמר שאם בארץ ישראל אפשר לנסות בישיבת אורס חיים ששייכת לקרובי משפחה. ואז אמא שלו לקחה אותו שהיה צעיר, והם נסו באונייה, הגיע לפה, היה פחות מגיל 14, ממש היה מסירות נפש, לעזוב את הבעל ואת כל המשפחה. אפילו לבעל שלה היא לא רצתה להגיד את זה, היא אמרה שהם נוסעים לאיזה מקום רחוק באמריקה, זה מפריע מאוד צמח, בכל אופן היא הגיעה לארץ, לקחה אותו לישיבת אורס חיים. לקחה אותו לישיבת אורס חיים, אמרו לו שהוא לא מתאים, כי הרמה שלו בלימודים הייתה מאוד נמוכה. כשלמדו כבר גמורה עם מפורשים הרבה יותר ממנו, כבר מגיל מאוד מוקדם. טוב, אז היא ניסתה בעוד ישיבות, קיבלה אותו תשובה. ואז מאוד שבר אותה. היא נסעה לתל אביב, היא סדרה לו שם תלמידי החיים חשובים שלמדו איתו באופן פרטי. הקדמו אותו, זה הרב יוסף כהן, שאחרי זה הרב של חדרה, רבי יוסף זאב ליפוביץ', שבר ספר חשוב מגיל עשרות ועוד ספרים. וכל אותו הזמן, אמא נשארה בארץ, לעקוב אחרי ההתקדמות שלו, שהוא יוכל להיכנס לישיבה, זה ממש הייתה מסירות נפש. נשאר בערך שנה, באופן בלתי מתוכנן בארץ, שכל המשפחה נשארת בחוץ לארץ. ואחרי שהוא התקדם, התקדם הרבה, אז הוא נסע הרב ליפוביץ' להמיץ לה בשיבת סלבות, כשהייתה בחברון לפני הפרעות, פעם הוא קרב לסבא מסלבודקה. ההגעה שלו גם בעיני הסבא מסלבודקה הייתה מאוד חשובה. אחרי זה הוא התקבל לישיבה באמת. סבא מסלבודקה ידע כבר מהסיפור שלה, הייתה לו התפעלות גדולה מהמצורות נפש של האמא. אז סוכם שם, שמלכתחילה, יעשו מקור רק לקבל אותו, אפילו שהוא מאוד צעיר, באמת, קבל את שם, הוא למד שם הרבה שנים. אמנם הוא אומר, הסבא, רב דוב זל, ככה היה אומר, שהדבר הקרי שסייע לו להגיע לדרגה הרוחנית, שבה תלוי כל העתיד שלו, הוא לא רק מכך שהוא התקבל שם, לגלל שני דברים נוספים. הראשון הוא אומר, שהסבא מסלבות כהורה באופן מפתיע ביותר, לחבר אותו למוכרים הכי טובים שהיו בישיבה. והיו ברובם הבחורים המבוגרים גדולים מאוד בתורה. ואילו הסבא אומר, היה רק בערך בן 15 או פחות. דבר שלא זכה שום בחור צעיר אחר בישיבה. קידמו אותו במהירות גדולה, בהבנה בלימוד, בדרגות רוחניות, ובעיקר בשאיפות עצומות לחיים גבוהים של דוויקוס עצומה בתורה. חירות נפש לעבודת השם. ומה השן איתם, הוא הזכיר שמות שלהם. הגאון רב רובנטרופ, הבן של רב נפתולי, שכבר היה זה, היה גאון עצום. הדבר השני אומר שהסבא בעצמו נתן אליו שם עליו עין באופן מיוחד להתעניין בעלייה הרוחנית שלו. עד כדי כך שאחרי חודשים אחרים שהסבא חלת חולי האחרון מביא אותו לירושלים, גם באותם חודשים הוא לא פסק להתעניין על ההתעלות של רבי דב. אפילו יומיים לפני הפטירה שלו, שהמצב שלו כבר היה חמור, הוא גם התעניין עליו. מה היה הדבר שגרם את הוריו של הסבא לחבר אותו לחשובי הבחורים? אז הוא מספר שהסבא מסלובודקה קבע לאמא של הנער להיכנס אצלו לחדר כדי לדבר על העתיד של הנער. היא הגיעה, אבל שלא כדברי השליח שאמר לה להיכנס לחדר של הסבא, היא נעמדה בפתח, בלי להיכנס. הסבא מסלובודקה לא הבין שהיא בדווקא לא נכנסה, עכשיו שאולי לא הבינה, אז הוא קרא לה בעצמו שתיכנס. אבל נשארה בשלה, לא נכנסה. ולא רק זה, אלא גם עמיד לפני את הבן של הנער שיסתיר אותה מהסבא שהוא לא יוכל לראות אותה. היה חסיד גבוה לגיל שלו, כך שיוכל להסתיר אותו היטב. כי אתם יודעים שהיו שם ראו את זה, אמרו לה שהסבא אמר שהיא תיכנס. חייבת לעשות, שלא תתחכם. אבל לא הקשיבה. וסיפר הסבא, שאתם יודעים שהיו שם כעסו על זה בצורה שאי אפשר לתאר, שכן מלבד שהסבא מסלובודקה היה קדוש עליון במרבנים הכי מפורסמים שבדור, גם הייתה הנהגה שם שבשום אופן לא עוברים במשהו על הדברים שלו. כולם מקשיבים לו באופן מוחלט. אפילו רבנים מוחלטים, רבנים חשובים. הנה באה אמריקאית הזאת ורוצה כביכול בבית שלו ללמד את הפרק בהלכות שמירת עיניים. ככה בנוחות הסבא גערו בה. אבל היא עדיין לא הסכימה להיכנס. אפילו שהיא ידעה שכל העתיד של הבן שלה לכאורה תלוי בהוראות של הסבא מסלובודקה, ומי יודע מה היה אצלה התוצאות על החוצפה הזאת. אבל כשהיא יצאה משם, אז הסבא, להפך מדעת התלמידים, השתומם מאוד מהדרגה הגבוהה הזאת שכל כך נזהרה. הוא הגיב על זה, אם כך היא מתנהגת, עתיד להיות מהבחור הזה דברים עצומים לעם ישראל. אכן הוא ביקש שיסדרו לטובי הבחורים והלומדים שבישיבה. על זה אמר הסבא רבי דב, עשרות שנים אני לומד את המעשה הזה, עדיין לא גמרתי ללמוד אותו. שהרב ליפוביץ' נסע במיוחד מתל אביב לחברון, לסבא, וסיפר לו בהתפעלות עצומה, על המסירות נפש של אותו אישה מאמריקה. על כל מה שהיה איתם. והסבא התפעל מזה, אבל עם כל זה, ההתפעלות שלו, מעניין של הצניעות היה עוד יותר גדול. אז הוא אומר שרק מכוח זה, אומר רב את ההגדרה שעתיד לצאת ממנו הבחור הזה עוד דברים עצרים עליו מסוואל. אחרי כל זה אז הוא אמר לו, הסבא, רב דויב, עכשיו אתה מבין למה אמרתי שמה שהזכה החזון החזקי זה בזכות הדרגה שלו בקדושה? אמר שהוא הספר את זה לאמא שלו. היא נשארה עוד תקופה בחברון לראות שהוא נקלט בישיבה טוב. היא התרגשה מזה ואמרה, תעתי ללמוד כאן שנים רבות, אבל גם אני כבר למדתי כמה הדברים האלו של הסבא סלבות כלימוד ששווה שנים רבות. והיא שאלה אותו אחרי זה על האומץ שהיה לה, לא להתייחס להוראות שלו ולגרוש לתלמידים. זה אמרה שאם היית מכיר את עירת שמיים שראיתי בבית ההורים שלי, הגאון רב צבי הירש רובינסקי ואשתו, היית מבין זה היטב? כשהם נפרדו, כשהם חזרה, אז אמר לה הנער, זאת אומרת, הסבא, רב דויב, שאני עם כל קושי הפרידה, אני שמח שהטרחה והמסירות נפש שמסר בשבילי מסתיים ואת יכולה להמשיך. אז אמרה לה, לא, יש לך טעות. כמו שאמרת לי בשם הסבא, גם כשאני אמריקה, אני צריכה לדאוג לחינוך שלך. אם העתיד שלך כל כך תלוי בצניות שלי, זו האחריות שלי. אמר, זה המילים האחרונות שאמרה לו כשנפרדו לשנים רבות, היא בכתה מאוד שאמרה לו את זה. וככה היה הדמות שלה עומדת לפניו שנים רבות, בוכה מאוד בדברים האלה. כשבא אחרי איזה 10 שנים בערך לארץ, לחתונה שלו, ושוב נפרדה. ושוב הזכירו לו את הדיבורים שהם דיברו לפני 10 שנים, שוב בכתה. דומה ומסיים את הדברים האלה, הרב עדס, שזו הפעם האחרונה שהוא ראה אותה, וכך שוב נשארה הדמות שלה אצלו, בוכה מאוד בדברים האלה. עד כאן בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים עם פינת החינוך, בקשר לקשר, המחנך הרב פנחס דרייר, במאמר עשירי, סדרה מיוחדת על תקשורת נכונה במשפחה. אז הוא אומר, סוף שילד ירגיש שהוא נתון תחת ביקורת תמידית, שמקבל הערה מיד במידע הקטנה ובראשונה, אילו מחמאה, מקבל רק אחרי תקופה של שיפור, או זה מעשה מאוד מיוחד, זה לא הוגן. כושר הספיגה של ילד מוגבל, הוא אומר, כשהערות נאמרות בקצב, הוא פותח אדישות, לא מסמין כלום. תופסת, אומר רבו לא תופסת, אי אפשר למחות על הכל, אפילו שמדובר בפרצה במעשה שלא יעשה. אני מעדיף הבלגה, כשהביקורת תהיה רק על זה, זה חוף ביותר. ישר נשפור הזדמנות אחרת. להעיר בעין, אומר רב בייר, כדי להעיר באלף. תרת ההערה היא להעיר באלף ולקדם. הערה בתחום שהילד לא מסוגל להשתפר, כמו כישרונות חלשים, או סתם אפילו לא יוצלח, אין לזה תועלת, ולהפך היא מזיקה. הערה בנושאי אופי או יופי, בבחינת בלימות. לפעמים ההערה נובעת מהסיכוי של המבוגר מהמצב של הילד, ובעצם באה רק כדי לפרוק ולשחרר קיצור. אין לזה כמובן שום הצדקה. גם כשמראים משהו חמור באמת, צריך להעיר כשרגועים ומאופסים, לדבר בנחת, בטונאים. הרי ברוב דברים לא יחדל פשע, הערה שנאמרת ברגיעה ביישוב הדת, במילים המכונות ובמינון הנכון, אז היא מלאה עוצמה וחוזק. להעיר במינון נכון, הורים רבים מתלבטים בכל הנוגע למינון הערות. צערנו, אומר רב ברייר, הערות וגערות נשמעות באופן אוטומטי בתדירות יומיומית, בעוד שהמחמאות ניתנות רק פעם ב, אחרי איזה מעשה מיוחד, עזרה מיוחדת. האיזון לא משחק לטובה. אז הוא אומר, שהציעו מתוך נחה שקשה יותר לבסט כמות הערות מלהגביר את כמות המחמאות. פשוט להשתדל להחמיא במקביל לכל הערה. אז גם תהינו והגזמנו לפחות להתקבל הערה על מצע של מחמאות. ולסיום הוא אומר, הערה חשובה, עצמת הביקורת וסוג המעשה שגרם אותה, מראים לילדים שלנו מה חשוב לנו באמת. אין לדורי על מה הערנו לצדת החובה ומה נאמר מהלב. רגע אותם רגעים, מה הערכים הפנימיים האמיתיים שלנו, מה מוציא אותנו מכלים ומה לא. לכן הוא אומר, חשוב לשמור את הערות לדברים חשובים באמת. אבל הוא אומר שלמרות כל זה, אסור שההורים יפחדו להעיר כשצריך. בזמננו, כשהפשרנות חוגגת, הורים רבים פחדים להעיר. אולי, שמה, צריך להבין. כל מיני חששות שחדרו מתרבות הרחוב. אומר, ההפוך הוא הנכון. על כל סטייה, שינוי או ירדה ברוחניות צריך להעיר ולמחות. כמובן, לעשות זה בצורה נכונה. כמו שאמרנו, במקרים רבים הילדים, בעיקר המתבגרים, עושים דברים לבדוק מה תהיה התגובה של ההורים, שתיקה מתפרשת אצלם כעת. הסכמה. כדברי חזאי, לא מחש, מה מנניח עלי? הערה בצורה נכונה בעצם אחיזה ואומרת יעירות, אתה מנסה לחצות קו אדום. מסיים שהוא קרא פעם קטע נחמד שמתאר בהומור, איך היינו מרגישים עם מכשיר הניווט הלווייני, GPS, היה מאיר לנו בצורה שאינה מכבדת. זה נשמע בערך ככה, בעוד 50 מטר לפני ימינה. כמו שקורה בדרך כלל, או לפעמים אנחנו מפססים את הפנייה, ואז המכשיר היה בוקע ואומר, תגיד לי, אין לך אוזניים? למה אתה לא מקשיב למה שאומרים לך? מיד אחרי זה, כשאנחנו תחת רושם האלבון מהרעה הקודמת, אתה משמע תורה חדשה, בעוד 100 מטר בצע פניית פרסה. שלא הבנו באיזה תום בדיוק יש לבצע את הפרסה, היינו מקבלים משפט בנוסח, תגיד, אתה ילד קטן, מי נתן לך רישיון? ההמשך הוא המכריז, תורה, בגללך נוסעים עכשיו רבע שעה מיותרת, או בגללך אנחנו מאחרים תמיד. איך היינו מרגישים? כל מילה מיותרת. קל וחומר, היה איתנו ברכב, חבר קרוב, שכן או הבוס. ככה מרגישים כשמהירים ומשפילים מלא רגישות על טעויות שנעשו. וכאלה ביקרנו, חשב גם אנחנו מסלול חדש. תמיד, בפרט עכשיו, אפשר להשתנות. אנחנו משיכים סגולות וישועות מפי, על ידי הרב חיים זן, עושה מהווסר התורני בשבועות האחרונים. ובא בגמרא מרבית חותן הברוכו מצויה לבדובר הסומי מנעיים, יצב, כן, לומדים את זה מהפסוק, הצב השמית חוי סברוכו באסומכו. המהר"ל מפראג לנתיב העבודה, הוא מסביר על פי זה את מה שאמרו חז"ל, הרוצה להשאיר יצפין, יצפין מלשון צפון, צמון וטמון, שלא תהיה ברכה בגלוי לסמוי מנעיים, ואז הברכה יכולה לחול. במדרש מובא שלמה נקרא שמם נכסים, שנכסים מזה ונגלים מזה, שנכסים. בקשה חידושי הערים, למה לא נקרא נגלים? אז הוא אומר שאין שמורה לנכסים. ונכסים אלה בזמן שהם נכסים, מכוסים ולא מגולים. כמו שאמרו, אין לברכה שרה דבר סמוי עיניים. מה הסיבה לזה? אז יש בזה שתי טעמים עיקריים. המהרש"א אומר שדבר שלא סמוי, לא מכוסה, אז אין ברכה. אין ברכה בגלל עין הרע של האדם. הישמח מוישה כותב, הקדוש ברוך הוא יסד ארץ להנהיג אותה על פי הטבע, הוא לא רוצה לעשות ניסים כל הזמן, לשדד הטבע רק לעתים מועטות. אם כן, דבר שמדוד ומנוי, האם הקדוש ברוך הוא יעשה ערובות בשמיים לתת ברכה באופן אישי, באופן סליחה שיהיה נגד השכל האנושי? אבל בדבר שהמספר שלו לא נודע ולא ניכר כל כך, הברכה, בזה הוא ייתן ברכה מרובה. הוא מוסיף הישמח מוישה, וכן הוא בכל העניינים. אם אדם יתבונן וישיג בשכלו, שעל פי דרך הטבע אי אפשר שירוויח בעסקים כל כך, אז לא יתברך באופן שהוא נגד השכל. לכן טוב לאדם אם לא ישכיל ויבין לאשור בחשבון, בחשבו המכוון. ואז תבוא הברכה הזאת ברכת שמיים מעל. מזה יש לו לפרש, יוסיף דעת, יוסיף מחוב, קרא גם לא לחכמים, די כלחם. נסיים בהבטחה נפלאה של דברי שמואל מסלונים. מי שומר את העיניים להסתכל מרע, הברכה מצויה אצלו. הוא מפרש בזה את הפסוק בשם ברך סברום בכל, בכל ראשי תבואס ברית קראתי לעיניי. המשך של הפסוק, מה יתבונן בתולה? אז יהודי שומר את העיניים להסתכל ברע, הברכה מצויה אצלו ממש בכל. כן, הברכה מצויה לדבר סומי מן העין, אחד ששומר את העיניים לראות באיסור, בהסתכלות, באיסור וכך גם בסגות בני אדם רשע מלכל ספרים חיצוניים. אם הכל סומי מהעיניים שלו, אז הברכה מצויה. אנחנו משכים רבותיים דף עמים בהלוכה. אנחנו עובדים בשעה טובה בסימן תופמם סעיף א', יהודי שמאחסן ברשותו חמץ של גוי, ולא יכול למכור לו את מקום היחסון, מה יעשה? כך ועל עוד נושאים מעניינים. נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרוות נחת. וכדרכנו, נלמד גם אנחנו את עניין דף עמים בהלוכה. ישראל שמחזיק במניות של חברה שמנהלת בידי גויים, שיש לה חמץ. אז יש אומרים שמכיוון שאין בסמכות שלו לעשות כלום בחמץ, שהוא לא בעל השליטה, זה לא נחשב כביילים. ואין עליו חובה לבאר אותה. אבל יש אומרים שאוהיל ולבעלי המניות יש סמכות מסוימת ביחס לחברה שמכונה בעלות מוגבלת, ואילו יתאגדו רובם יחד בחייב ההחלטה את מנהלי החברה, אז הם נחשבים כבעלי החמץ. ולכן מי שמחזיק במניות כאלו צריך להחליט אותם במכירת חמץ לגוי. ולמרות שלפי החוק מכירת המניות אפשרית רק באמצעות העברת הרישום על שם הקונה, מאחר ואין עצה אחרת לביאור המניות, אפשר להקל כדעת הסוברים שלמכירת חמץ די בקניין שחל לפי דיני תורה. בעלי מניות בחברות ממשלתיות או איגרות חוב ממשלתיות וכיוצא בהן, לכל הדעות לא נחשבים כבעלי החמץ שהחברות והגופים השונים מחזיקים בפסח, כיוון שאין להם כל סמכות בניהול החברה, אלא רק שותפים לחברה. רווחיה או להפסידיה. כמו כן גם מותר לבטח חברת ביטוח, לבטח מוצרי חמץ של גויים גם במהלך הפסח, כי אין החברה בעלות או אחריות. להתחייבות לשלם את דמי החמץ לבעל במקרה בזה ינזק ויאבד. אבל ישראל שיש בה בעלות שלו חברת אחסנה שמספקת שירותי אחסון לחמץ של גויים, רק שיש לחברה אחריות לשמור את החמץ בפועל, אז הוא עובר בעל אירוע, בעל אימוציה. צריך להחזיר אותו לבעל לפני פסח. ישראל שמאחסם ברשות שלו חמץ של גוי ומופקד על השמרה, הוא צריך להחזיר לו את זה לפני פסח. במידה והוא לא יכול להחזיר, למכור את המחסן שמונח שם החמץ. לבעלי החמץ. ואם גם הייתה זאת לא אפשרית, נחלקו במכירה לגוי אחר מועילה, נחלקו גם יש בסמכותו לבטל את החמץ, ונחלקו עם המכירה לגוי אחר מועילה להתיר את המשך היחסון. למה הייתי צריך למכור לגוי גם את החמץ וגם את המחסן, ששם הוא נמצא במקביל לבטל אותו. גם כשמחר הוא ביטל, אז אם במהלך הפסח נוצרה אפשרות להשיב את החמץ לבעלים, צריך לעשות ככה, אבל הוא יקפיד שלא לנגוע בידיים במוצרי החמץ. עד כאן מניין דפנים בעלי אוכל שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, חדר שנבדק מחמץ קדים. וילד הכניס לתוכו חמץ, ובדקו ומצאו בבית חמץ זהה לזה שהכניסו לתוכו, ולא ידוע בוודאות שמדובר באותו הכיכר. דעת השכנוע האחרון מניחים שזה אותו חמץ, אבל דעת הרמו רק שביטלו את החמץ, אפשר להקל על סמך ההנחה הזאת. מי שבדק את הבית שלו מחמץ כדין, ונשאר אצלו חמץ ונלך במקום מסוים, אחרי זה הוא מוצא את זה במקום אחר, לא מזהה שזה דובר באותו חמץ. אם הוא ביטל את החמץ שברשותו, הוא לא צריך לחזור ולבדוק. אבל אם מוצא את החמץ במקום שבו הניח אותו, זה שהוא מוצא יותר מה שהוא הניח, אז הוא צריך לבדוק את כל הבית בשם. נפליג מהם אחורה, נזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, עיר מרובעת או מלבנית, מודדים 2,000 ממש של תחומים לכל צד בארבעת הצדדים. אבל עיר עגולה מרבעים אותה. דהיינו שקובעים ריבוע מדומה שכאילו מקיף את העיר. והצלעות שלו כקוטר העיגול, כך גם בעיר שעשו רק המשולש, משושה, מתומן וכדומה, קובעים ריבוע או מלבן בהתאם למדות שלהם. שמקיפים את שטח העיר הקיים בפועל, ובכל אלו מודדים 2,000 אמה מכל צד של הריבוע המדומה. את הריבוע המדומה צריך לקבוע דווקא בקו ישיר, בקו ישר שמקביל לארבעת צידי העולם, דהיינו שאין לקבוע זה על פי צורת העיר, או כי רצון המודל לקבוע באופן שהצלות מושרות בדרום כנגד דרום, צפון כנגד צפון וכו'. כך גם עיר שעשה כריבוע, אבל מתרחב מצד אחד לצד שני, צורה שמכונה טרפז, קובעים לריבוע באופן שהצד הקצר מתרחב ומושווה לצד הרחב יותר. הם מודדים את 2,000 מאמות מכל צד של הריבוע. ולחקור הפוסקים אם הריבוע הזה הוא גם נקבע על פי צידי העולם או שנקבע על פי צורת העולם. ואיפה הם יותר למודב לי? מה הנס שקרה בשער ניקונר? כאן היו הלווים מחביאים את כלי השיר ומכאן את ידיהם המים לנבוע לעתיד לבוא. על כך ולא דוסים מעניינים, למדת במסכת מידס, דף של המידי. ולקראת סיום רבותיי, חפצים בחיים, מי מאיתנו לא חפץ בחיים, מתחילים לזמן חורף, מתחילים את החורף, הזדמנות לקפוץ על העגלה, ללמוד את הדף היומי, חפץ חיים יומי. אנחנו אוחזים בצריכה של אסין, שבסעיף י"ב חפץ חיים כותב שמלבד כל אסין שהוא מנה עד עכשיו, עובר גם על המצוות עשה של לימוד תורה, שזה מצוות עשה של גמורה, שקולה כנגד כל המצוות. העונש של הביטול שלה שקול כנגד כל העוונות. לעתים הוא אמר חפץ חיים יוצא נקי מהעוון הזה, בגלל שהוא עסק לפרנסתו, למשל. אבל אמר חפץ חיים, או שהוא חושב איך להשיג משהו, אבל כשהוא מספר לו שנורא, הרי אין בזה תועלת הפרנסה, ממילא הוא נצבע על הביטול תורה בזמן הזה. הוא מדגיש שכל אחד יכול לקיים את המצווה הזאת של לימוד תורה, כל אחד כפי דרגתו. כל אחד כפי דרגתו, והוא צריך ככה לעשות. זה מה שהוא צריך לעשות. ובביאור מוסף הם מביאים שככה הוא עושה עם כספק ללוחה במשנה בקוף נוני, שמי שלא יכול ללמוד הלכות ולא מבין בהם, ילמד כל מה שהוא יודע. אז מה שמשהו שלום קיים במצוות תלמותו או בלימוד שהוא לא מבין, אז הוא מביא, שמשנמר בעצור, ושם שחנור חרב בספר תלמותו, שזה דווקא בתור שבעל פה, בתור שבכתב, כל מה שהוא מוציא בשפתיים נחשב ללימוד. אמנם הפרמקודים משמע שגם מיקרו צריך להבין, גם בשל אברהם בוצ'ש צריך להבין את המיקרו, צריך גם משהו שמשנמר בסימנון. אבל גם תור שבעל פה, שהוא לא מבין, כתב שכונו אחריו שיש לאדם לעשות בכל התורה גם בדברים שהוא לא מבין מקוצר דעתו. לעתיד לבוא יזכה להבין, הוא מהספר חסידים, והחידון. מביא זה ממסע הרצינים, ולחידו כתב, שמה שאמרו, שאם הוא לא מבין זה לא עכשיו ללמוד, זה דווקא כשהוא לא משתדל להבין, אם הוא משתדל, הוא לא מבין, אז זה כבר כן נחשב לתנותר. ולקראת סיום רבותיי, היום זה היורצייד של הגאון רב דוד יונגרייז, זכר צדיק לברכה שהיה ראי בירושלים, מסופר, מובא בספר המי והנצח, שפעם נסע מחוץ לירושלים, היה צריך לירוק משהו, אחרי שהוא הלך איזו כברת דרך ארוכה, הוא נזכר שהוא שכח לקנח את הרוק, אחד שאנשים יראו את זה, אם יהיה מאוז ביניהם, אמר להם, יש לו צריך לחזור ולתקן, חזר ותיקן, ורק אז המשיכה לה בדרכו. וזה רבותיי, להיזהר שלא עושה דברים מעושים, הנה הבריאות, הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. חורף בריא ומוצלח ושנזכה להמשיך ולהתעלות הלאה במעלות התורה והיראה.